אחד. שלום לכולם, פרק נוסף של Yellow to the Cloud. אנחנו נמצאים עדיין במלחמה הארורה הזו. מקווה שכל החטופים יחזרו עלינו בהקדם. לצערנו זה מה שיש. אבי, מה העניינים אבי?
בסדר גמור, מה נשמע?
בסדר גמור, ודיברנו ככה, הנושא החם כיום בשוק, לא רק בעולם של הענן, הוא AI. והזמנו את גילי ככה שישתתף איתנו, ייתן קצת מהידע שלו. ובהתחלה אולי גילי נתחיל, כאילו, תציג את עצמך בקצרה.
בטח, אהלן, אהלן חבר'ה, שמי גילי נחום, אני Principal Generative AI ו-Machine Learning Solution Architect ב-AWS ישראל, זה מה שאני עושה בארבע שנים האחרונות. לפני כן הייתי Generalist Solution Architect, עבדתי עם כל הטכנולוגיות של הענן, ולפני כן הייתי מפתח תוכנה, Backend, Java, ארכיטקט תוכנה.
מגניב. וכמו שאמרנו, זה הנושא החם, ואולי רק נתחיל מההתחלה. בכלל, מה זה ג'ן AI שכולם מדברים עליו? מה זה AI? מה זה ML? מה זה כל העולם הזה?
אז נתחיל בלנסות להגדיר מה זה Generative AI, אחרי זה גם נעמוד על ההבדלים בין זה לבין Machine Learning שהיה לפני 2023. אז Generative AI, המילה Generative אומרת לייצר, זה מודלים שיודעים לייצר לנו דברים, יודעים לייצר טקסט, יודעים לייצר תמונות, יודעים לייצר וידאו, יודעים לייצר אודיו, ויודעים אולי גם לייצר חלבונים, או כל דבר אחר שאפשר לייצר אותו בצורה דיגיטלית. והמודלים האלה הם יחסית חדשים בנוף, ככה היו קיימים כבר מאז שבעצם המציאו ארכיטקטורה של Machine Learning שנקראת Transformers, אבל ככה פרצו לאוויר העולם לציבור הכללי כשיצא ChatGPT בסוף בנובמבר 22, ואני מניח שכל ה... כל הצופים ומאזינים כבר ניסו את זה ויודעים בעצם שהם יכולים לדבר עם המודלים האלה, יכולים לבקש מהם לנסח להם מכתב בקשה להעלאה, או לייצר להם מתכון, או לייצר להם תמונה. שמעתי שאתם רוצים לעשות תמונות של חולצות ליאללה טו דה קלאוד, אז
תמונות,
העיצוב
חולצות,
הגרפי,
הכל.
כן,
מרצ'נדייז.
עד היום זה היה נחלת בני האנוש, הייתם צריכים ללכת לפייבר או לאיזושהי פלטפורמה דומה, או למעצב גרפי יוקרתי יותר. היום אתם יכולים להגיע לתוצאה לגמרי לא רעה עם מחוללי תמונות. ומה שעוד ייחודי לג'נרטיב AI, זה שהטכנולוגיה מתקדמת מאוד מאוד מהר, והיכולות. אז מה שהיה אפשרי לפני שנה, זה לחלוטין לא מה שהיה אפשרי לפני חצי שנה, וזה לחלוטין לא מה שאפשרי עכשיו, וכל שבוע יש חדשות, יש דברים שמתפתחים, וחלק מהתקווה הגדולה וגם כל ההייפ, כן, יש הייפ, נקרא לזה בשמו, והשווי של כל מיני חברות בבורסה נובע מהפוטנציאל שרואים לזה, כי זה כל הזמן משתפר וזה לא עושה סימנים של האטה, ולכן זאת מהפכה שלמה.
אוקיי. אבי, אתה, אני אשאל רגע שאלה, אתה נתקל ב... דיברנו על הייפ, בסדר? ואתה יודע מה דעתי על ההייפים האלה. אני לרוב בשיחות סגורות מתבטא ביותר נוקשות. יש פה משהו או שזה עוד חרטה ברטה שיעלם?
אני, אם היית שואל אותי לפני חודשיים, הייתם אומר, בסדר, נו, עוד משהו, אבל אני רואה כמה שמתחילים להטמיע את הכלים האלה, וכמה שזה נכנס, כמה שאופן AI מתקדמים, כמה שהמודלים כל הזמן מכניסים עוד ועוד דברים, ואני חושב שהנקודת, אם יעברו שנתיים, ועדיין ידברו על אופן AI, והתייחסו אליהם כמו שמתייחסים אליהם היום, ו-NVIDIA, לא הייפ, כל הרעש שיש מסביב, אם יעברו שנתיים וזה יימשך כמו שזה היום, אז אתה תראה בקורות חיים עוד כמה שנים, ידרשו ניסיון ב... לא תכמון LLM, אבל לדעת להתמודד עם LLM במצבים מורכבים. זה משהו שאנחנו נראה כבר בקורות חיים, כי זה ייכנס בכל השלבים.
אוקיי, אז אחרי שאבי אישר, גילי, אנחנו יכולים להתקדם. אז דיברנו רגע במקרו, מה זה ג'ן AI, מה עוד יש לך לשתף, לספר לנו?
אז אולי קצת בשביל להבין את ההייפ, מעניין להבין איך זה שונה ממה שהיה לפני שנה וקצת. לפני כן היה לנו Machine Learning ו-Deep Learning, שזה גם היו יכולות מאוד מתקדמות, מכונות שרואות, מכוניות אוטונומיות, אלגוריתמים שיודעים לחזות מה יעלה לכם בפיד כשאתם ברשת החברתית. מה השתנה פה בעצם? אז אני אסביר בכמה ממדים למה זה שונה ממשין לרנינג. קודם כל האינטרפייס, איך אתם משתמשים במשין לרנינג? קודם הייתם צריכים לתכנת, הייתם מורידים איזה חבילה, PyTorch, TensorFlow, XGBoost, והייתם צריכים לכתוב קוד בשביל לייצר איזשהו מודל שיודע לעשות משהו. עכשיו זה בשפה טבעית, אתם בעצם, יש לכם פרומפט שזה רואה בשפה טבעית והמודל עושה מה שרציתם. אז זה הרבה 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 יותר קל. סבתא שלי גם יכולה לדבר עם מודל כזה, אוקיי? הדבר השני זה מיידיות. אתם יכולים לראות תוצאות בתוך דקה. אתם לוקחים את הבעיה שלכם, הולכים לאיזשהו פלייגראונד בוובי, ומנסים וכבר רואים מה הכיוון, האם זה עובד או לא. המודלים האלה זמינים דרך API, לא צריך לעשות להם אפילו דיפלוי. לא צריך להוריד אותם, לטעון אותם. דברים שהיינו צריכים לעשות במשין לרנינג, להוריד חבילות קוד ולעשות את זה. דבר שני, זה אותו כלי עבור כל השימושים. במשין לרנינג יש לנו מודלים נפרדים לכל בעיה ותת בעיה, ואפילו אם יש לנו מודל, אנחנו כנראה צריכים לאמן אותו על הדאטה שלנו. ואם הוא כבר מאומן, אז ימנו אותו על לוחיות, לדוגמה מודל שיודע לזהות לוחיות רישוי, הוא יודע לזהות לוחיות רישוי אמריקאיות, הוא לא יפעל טוב בישראל. אוקיי? המודלים האלה, ברגע שהבנת איך להשתמש במודל ואתה יודע לכתוב פרומפטים, כמו שאבי אמר, אתה בעצם יכול להשתמש באותו מודל, או כמעט אותו מודל, למגוון אדיר של בעיות ודאטה סטס. אז שווה מאוד לדעת את זה, כי זה פותח לך צוהר למרחב אדיר של אפשרויות. דבר נוסף, לא צריך לאמן אותם. בעולם של ה-ML היית צריך להוריד מודל, וצריך לאמן אותו מאפס, או לעשות לו לפחות טיונינג על הדאטה שלך. בג'נרטיב AI, ה-Foundation Models האלה, נקראים Foundations כי הם כבר, יש להם בסיס מאוד חזק לכל שימוש שתרצו, הם כבר אומנו על רוב המידע האיכותי שזמין באינטרנט. אז הם מבינים את העולם, מכירים מושגים, מכירים אפליקציות. ואז זה חיסכון אדיר בזמן שלכם, כי אתם לא צריכים ליצור את המידע לאימון הזה, להתעסק עם הטכניקה של לאמן. פשוט משתמשים. דבר נוסף זה האנשים והידע שהייתם צריכים. קודם כל,
רגע,
מי
שנייה,
שהיה...
לפני האנשים, בסוף אמרת רגע שזה חוסך לנו באמת את כל העניין הזה של לאמן את המודלים, שלרוב זה היה חלק מאוד כבד של גם עלויות, כוח אדם ובכלל להתעסק עם
בזמן.
זה, בזמן, כן. איך אני יכול לסמוך בעצם, כי יש מלא מודלים, חברות, אנשים, כל הזמן מדברים גם על העניין הזה של אתיקה ב-AI, איך אנחנו בעצם יודעים שהמודלים הם טובים, תקינים ואפשר להשתמש בהם בחוכמה?
אז זה קצת מזכיר לי את ההתחלה של האינטרנט, שהיית מעלה איזשהו אתר, ואז היה פרצת XSS, והיה פרצת SQL Injection, ובעצם קמו גופים שעושים, יכולים לעשות לך טסטינג לוובסט שלך, ואז אתה יודע בביטחון גבוה שאין לך בעיה כזאת. אז אני חושב שגם כאן, לפני שאתה לוקח מודל כזה לפרודקשן, יש באמת הרבה אתגרים, לא דיברנו עליהם, אבל זה אתגרים שאני חושב הרבה מהצופים המאזינים מכירים, כמו hallucinations, זאת אומרת המודל עונה לך משהו שנשמע מאוד משכנע, אבל לא קשור למציאות. או אם אתה שם צ'טבוט, אתה לא רוצה שהוא ידבר עכשיו על נושאים שלא מתאימים לחברה שלך ולא מייצגים אותה, כי בסוף הלקוח הוא מדבר עם נציג, לא אכפת לו ששמת נציג אוטומטי וחסכת בעלויות. אם הנציג אומר לו שטויות, אז הוא ייקח את זה לטוויטר, לפייסבוק, ותהיה פה פגיעה במותג.
יש גם את הסיפור עם הסוכנות רכב של שברולט בארצות הברית.
מה זה?
אז שהם שמו את המודל הזה, והיית עושה את ההזמנה דרך הצ'אט עם LLM. והוא שכנע את ה-LLM למכור לו רכב בדולר.
אז כן, מבחינת הלקוח זה המותג פה התחייב למכור לו רכב בדולר, ואחרי זה חזר בו.
כן, אבל זה... כשדיברתי על תכמונים של LLM, זה נגיד דוגמה ל... איך להוציא משהו שאתה לא צריך, או איך לגרום לו לפתור לך קפצ'ות, שזה גם טריקים נחמדים.
או מותגים גם חוששים להגיד שהמודל ייתן עצות משנות חיים, לאו דווקא לכיוון הטוב, ללקוחות שלהם. דוגמה, יש איזשהו סיפור של עיתונאי שדיבר עם מודל, והמודל שכנע אותו לעזוב את אשתו. או ניסה לשכנע אותו. אז זה גם משהו לא רצוי. אז המודלים האלה הם... יש בהם פוטנציאל עצום, יש גם אבל הרבה אתגרים שלא כולם נפתרים עדיין, ועכשיו אנחנו רואים הרבה כלים שצצים, וכשאני אדבר על אמזון בדרוק, אני אציין חלק מהם, למשל גארדריילס, שעוזרים לך להשתמש במודל בצורה שהיא בטוחה. זה גם משתקף הרבה באיך שלקוחות עובדים עם זה, כי הרבה לקוחות יכולים להרים POC שנראה מוצלח מאפס בזמן מאוד מאוד קצר, שבוע, שבועות, אבל לקחת את זה לפרודקשן, אז מגלים שיש כאן עוד כמה אתגרים שצריך לפתור, ועוד עבודה שצריך לעשות.
אז בוא רגע נתקדם לאיפה שעצרת אותך גילי, בוא נדבר על פיפל, זה, עם כל זה שזה AI, בסוף אנחנו עדיין הכי חשובים פה בכדור הארץ.
אז קודם היית צריך דאטה סיינטיסט, אנשים שלמדו תואר ראשון, תואר שני, מכירים סטטיסטיקה ברמה גבוהה, והם היו אלה שבונים את המודלים ובוחנים אותם. עכשיו ברגע שהדבר הזה נגיש דרך API, אז כל מפתח שיודע לעשות קריאת API, שזה בעצם כל מפתח, יכול להשתמש במודלים האלה ולהכניס יכולות ג'נרטיביות לתוך האפליקציה הקיימת שלו. עכשיו יש משימות, עוד הבדל בין Machine Learning, יש דברים ש-Machine Learning עדיין עושה יותר טוב מ-Generative AI. לדוגמה, אם אני רוצה מודל שחוזה מה המחיר של דירה, תגידו לי את המיקום של הדירה, כמה חדרים, מתי נבנתה, יש אין מרפסת, המודל יגיד לכם כמה היא שווה. ג'נרטיב AI לא כל כך טוב בזה, אבל מודל סטטיסטי מאוד פשוט של רגרשן יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב. אז יש עדיין דברים שעדיין עושים עם Machine Learning קלאסי, יש דברים שאפשר לעשות גם ב-Machine Learning קלאסי וגם ב-Generative AI. לדוגמה, קלסיפיקציה, להגיד אם איזושהי תגובה בפייסבוק היא חיובית או שלילית, לדוגמה. שניהם יכולים לעשות את זה לא רע, אנחנו עדיין רואים ש... הולכים הרבה לכיוון של ג'נרטיבי AI, כי נורא קל להשתמש בזה ולהרים מה שעובד. ויש דברים שרק ג'נרטיבי AI יכול לעשות, נגיד לכתוב לי מכתב, לבקש העלאה מהבוס. אין מודלים של משין לרנינג שיכולים לעשות את זה ברמה סבירה של ביצועים. זה רק ג'נרטיבי AI, או לחולל תמונה, או לחולל וידאו.
Okay.
ואנחנו רואים הרבה ארגונים שקודם לכן שמו את התקציב מחקר ופיתוח שלהם על משין לרנינג קלאסי, עוברים לג'נרטיבי AI כי יש שם קר פורה לחצוב בו.
אוקיי. אז בוא נגלוש רגע דרך האנשים, מי שרוצה רגע להיכנס גם לעולם הזה, אבל בוא נדבר רגע לא בן אדם פרטי, אלא בתור חברה, אני עכשיו מנמר, CTO של חברה, מנהל פיתוח, איך בעצם אני אשתמש בכל היכולות, בכל הכלים האלה, כדי לקדם את החברה שלי?
אז אני אנסה להסביר את זה דרך מה ש-AWS מציעה. ב-Generative AI. ויש כאן בעצם שלוש שכבות ש-AWS מציעה ללקוחות שלה. השכבה העליונה זה מוצרי מדף שהם מונעים על ידי Generative AI, ולא צריך להיות מפתח בכלל להשתמש בהם. זה כמו מוצר שאני לוקח ומתקין. נגיד אני רוצה שיהיה לי צ'טבוט בתוך הארגון, שיודע לסרוק את כל הדאטה בארגון ומאפשר לי לשאול שאלות ותשובות. אז יש מוצר שנקרא Amazon Q for your business, שיודע להתחבר לכל הדאטה סורסס בארגון, 40 סוגים שונים של דאטה סורסס, לאסוף את המידע, לשמור גם על הרשאות, ואני יכול להתייעץ איתו, והוא יודע לחפש את המידע שאני צריך, ולהחזיר לי תשובה. או יש Amazon Q for Builders, שזה צ'טבוט שאני יכול לדבר איתו על צורכי הפיתוח שלי, זה אולי משהו שבאמת יעניין מאוד את המאזינים. אני יכול להתייעץ איתו, איך אני מוריד קפצים מ-3 בצורה סינכרונית. ובעצם כמו... קצת מחליף את המקצוע שלנו כמו סולושן ארכיטקט, הוא ייתן לך את היתרונות, החסרונות, השיקולים, וכשתתחיל לכתוב קוד, יש חלק שעושה קוד קומפלישן, מוצר שנקרא קוד וויספר, שהוא בעצם מתמזג עכשיו לתוך אמזון קיו פור בילדרס, שתוך כדי שאתה כותב הוא כבר ישלים לך את הקוד, הוא יבין מהערות, סוג של קופיילוט לכתיבת קוד. זה בשכבה העליונה ביותר. השכבה האמצעית זה מיועד לארגונים ומפתחים שרוצים לשלב Foundation Models כאלה, LLMים, בתוך המוצרים שלהם. למשל, Amazon Bedrock, זה בעצם מה שיש בשכבה האמצעית, הוא מנגיש לך את ה-Foundation Models דרך API. יש שם הרבה מאוד מודלים ממגוון של יצרנים, כמו Anthropic, שיש להם את המודל המאוד פופולרי של קלוד, Mistral, שזה מודל אופן סורס, ועוד ועוד... למה 2, AI21 הישראלים, הרבה מאוד מודלים שזמינים שם. זה לא רק המודלים, זה כל מיני כלים שעוזרים לך לעשות אבטחה, קומפוננטות מוכנות שעוזרים לך להגיע לתוצאות מהירות, נניח אתה רוצה לעשות, use case מאוד פופולרי, זה use case של לתשאל את המידע שלי. אני קורא את המידע מ-PDFים או מאיזשהו דאטאבייס, ואז אני יכול לדבר עם המידע ולשאול אותו שאלות. אם אני רוצה לבנות משהו כזה, יש קומפוננטה שנקראת Knowledge Bases, שעוזרת לי לעשות את זה מאוד מהר. בלי שאני אתעסק בכל החלקים הקטנים. אז זאת השכבה האמצעית, המודלים דרך API וכלים שעוזרים לי לפתח. והשכבה השלישית היא יותר מיועדת לדאטה סיינטיסט ול-ML engineers, כאלה שממש רוצים לרוץ על GPUs או custom silicon של אמזון שעוזר לעשות חישובים מהירים כאלה, וככה אני יכול לאמן ולהריץ מודלים וכלים של Deep Learning. ויש גם פלטפורמה שנקראת Amazon SageMaker שעוזרת לנהל את כל הדברים האלה. אז אלה שלושת השכבות, וכל ארגון יכול לבחור מאיזה שכבות הוא צריך מה, וזה גם יהיו אנשים שונים.
אתה אומר, המסע, דיברנו כל הזמן, המסע לענן הוא לא פשוט, המסע לענן, ל-AI ול-GenAI הוא עדיין צריך לחשוב אותו ולתכן אותו היטב, בהתאם לצרכים של החברה בעצם.
נכון, אבל יחסית הייתי אומר שקל מאוד להיכנס לתחום הזה, כי האינטרפס הוא שפה טבעית וזה תחום גם מאוד צעיר, אז מי שעוד חושב או שוקל, כמו שאתה סיפרת, הראל, עכשיו זה לגמרי עדיין הזמן.
אני אגב השתמשתי בקלוד 3 כדי שיכתוב לי קוד איך להשתמש בקלוד 3. הוא שלח אותי לרקוגנישן במקום. אבל בסדר, תן להם עוד טיפה, הם יפתרו את הבעיה הזאת גם.
אבי תמיד, אבי יכול להיות ה-QA הכי גדול בהיסטוריה של כולם.
גם שהשיקו את אמזון קיו, אני שאלתי אותו כל מיני שאלות, זה היה עוד ב-reInvent, שהשיקו אותו בפריוויו. התשובות שם היו, בין התשובות לבין ה-Best Practices שהמרקטינג של אמזון דוחף, היה פערים גדולים. אבל זה בסדר, זה בפריוויו, זה בינתיים, הכל בבחינת כבדהו וחשדהו. גם כשאני מקבל תשובה מ-LLM, אני אומר, רגע, 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 מי חשב על הפקודה הזאת? ואתה בודק, ואתה רואה שלפעמים יש באמת פקודה כזאת ולא ידעת עליה, ולפעמים הוא המציא לך איזה פקודה שעוד לא קיימת. אז אני עדיין
וכמו
בשלב של
שאומרת,
כבדהו
צריך
וחשדהו.
לקחת בערבון מוגבל גם הכל, עד ש... זה לא טייס אוטומטי.
לא, לא, תקשיב, יש שם דברים מדהימים, אנחנו עשינו בעבודה גם כל מיני פרוססינג שקשורים לעבור על המון המון מסמכים ולהוציא סיכום. זה עבד עם מנגנון שבור לפני כן, היום אנחנו עושים את זה עם אחד מהמודלים של LLM, תוצאה מדהימה, אפס טעויות.
מעולה.
ואנחנו מריצים את זה שוב ושוב, ומתקנים גרסאות, מתקנים מודלים, זה עולה, לא יודע, $200-$300 פעם בחודש, זה שווה ערך ל-50,000 שקל בשעות עבודה הדבר הזה. אז יש המון דברים מדהימים שאפשר לעשות עם זה. כשאני אומר כבדהו וחשדהו, הכוונה היא לשאלתי אותו משהו, ענה לי תשובה, רגע, התשובה הזאת נכונה? אני מכיר את התחום, אני לא מכיר את התחום? אז זה העמדה שלי, כן? כל אחד רשאי לחשוב אחרת.
בהרבה use cases זה לא יחליף את הבן, זה עדיין לא מחליף את הבן אדם, אלא זה כלי עזר. זאת אומרת, זה חוסך לך הרבה עבודה, אתה צריך לעשות לו review. תלוי use case.
זה לא, זה גם, לא הייתי מפחד שזה יחליף אנשים, כי זה כמו שהאייפון הגיע. כמה משרות נוצרו בגלל האייפון, בגלל האפסטור,
ואם הענן לא
בגלל
היה חכם,
הענן.
סיפרו לנו חלומות שפחות אנשים צריך רק יותר ויותר כל הזמן.
אז ה-LLM הוא בעצם, הוא יחסוך המון משרות, אבל הוא ייצר פי 10 יותר משרות אחרות, זה מה שיקרה. אני לא דואג לעבודה, וגם גילי, אתה יכול להיות בטוח ש... LLM לא יחליף את ה-Solution Architects באמזון, זה בסדר.
אני בינתיים משתמש בו, אבל גם בודק אותו.
זה אפילו, אם אנחנו כבר קצת נסחפנו, אבל אם אנחנו מדברים על עוד 15 שנים מהיום, אם תהיה לך אפשרות לדבר עם בן אדם במוקד, אתה תעדיף לדבר עם בן אדם. כי מעס לך ממודלים שעונים לך תשובות של, שהם לא בן אדם אמיתי, אתה פשוט רוצה לדבר עם בן אדם, תגיד לי, רגע, זה מה שהיה שם? אני אגיד לך, כן. תודה רבה, סיימתי, אחלה יום. אז שוב, זה פנטזיות קדימה, ואני מניח שאנחנו עוד נגדל ונראה
יהיה ונראה.
לאיפה זה הגיע.
בסדר גמור. אז גילי, כמו שסיכמנו, מקווה שתעמוד בהבטחה, זה הפרק הראשון מיני רבים בהמשך. בפרק הבא ניכנס יותר, דיברנו על פרומפטים, פרומפטים אינג'ינירינג, ונרוץ קדימה. אז תודה על הזמן, תודה רבה אבי, תודה לכל מי שמאזין. עד הפעם הבאה, ביי ביי.
נתראות.
תודה. ביי ביי.
ביי.